אתמול היינו בטיול ביום העצמאות, הגענו לחלוצה, ביישוב בני נצרים, ליישוב יבול, עברנו באזור הזה. ואחד החברים ששיתף אותנו בתחושות, במחשבות, של אותם תושבים שהיו בגוש קטיף וגורשו מגוש קטיף, ולמה הם התיישבו דווקא במקום הזה, בחלוצה, שמי שהיה אתמול בטיול, מישהו כאן היה אתמול בטיול? נכון, מקום מדבר. הופכים את המדבר ממש לגן עדן. אם הייתם תואמים את הגזר, איזה גזר. משהו. ממש מקום שהיה שמם לחלוטין. אז הוא שיתף אותנו במחשבות שלו, בתחושות שלו, של היהודים שמסרו באמת את נפשם ואת חייהם למען יישוב ארץ ישראל בגוש קטיף, והרגישו את עצמם שליחים של עם ישראל, והיו באמת אנשים חלוצים, אידיאליסטים וכל זה. בסוף, במקום להגיד להם תודה, עקרו אותם מביתם והוציאו אותם, גירשו אותם לאן שגירשו אותם. אז הוא אמר דבר שבעוד מצא חן בעיניי, גם בעיני התלמידים בעניין הזה, הוא אמר שכשגרשו אותם, החריבו את בתיהם, אז הייתה תחושה מאוד לא נעימה. למה? כי בשביל מה באנו לארץ ישראל? לבנות ולהיבנות בה. ופתאום, במקום לבנות ולהיבנות, להרוס. זה תנועה בדיוק הפוכה מהמצופה. אתה מצפה לבוא לכאן לבנות, פתאום עושים לך את הבית. זה דבר... ואז הוא אמר שהם הרגישו שהדבר הזה זה לא עניין של המתיישבים רק בגוש קטיף, אלא כל עם ישראל בעצם, הוא נמצא כאן במשבר גדול. במקום להמשיך לבנות ולהתפתח, במקום זה עושים. זה לא מילת הזוטרה תאי, זה לא דבר קטן. אז הם קיבלו החלטה, היישוב קיבל החלטה שהם רוצים לחזק את רוח העם. הייתי אומר, בוא נחזק את הרוח של החברה האלה. או לא, הם רוצים לחזק את רוח העם. איך הם יחזקו את רוח העם? הם ימשיכו לבנות למרות הכל, ואף על פי כן, הם, כל מה שהיה, הם מראים לעם שאפשר לבנות וצריך לבנות, ולהמשיך לבנות. דווקא אלה שרסו להם את הבתים. צריך להיות בשביל זה אמונה גדולה, צריך להיות גבורה גדולה לעשות את הדבר הזה. ובאמת הם עושים את זה, ועושים את זה בגדול ויפה מאוד. מי שראה את היישוב, את ההתפתחות, את החקלאות, את הרוח של האנשים שרוחם לא נפלה בהם. אדרבה, הם יותר התחזקו, וזה מחזק את כל עם ישראל. אז נזכר, מאיפה הם קיבלו את הכוחות האלה? חבר'ה שם ביישובים בחלוץ. מאיפה הם קיבלו את הכוחות? הם למדו אורות. ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? מה המשמעות של ארץ ישראל? זה לא דבר חיצוני כמו שהיינו, זה דבר מהותי לעם ישראל. וכמו, ניתן לכם דוגמה, כמו ילד למשל, לפעמים ילד הוא חולה או משהו כזה, או ילד שהוא שובב או משהו כזה. האם ההורים מתייאשים מהילד? בשום אופן לא. למרות הכל, ואף על פי כן, הוא הבייבי שלנו. הוא הילד שלנו, ואנחנו מאמינים וממשיכים לגדל אותו ולטפל בו ולעשות כל מה שצריך למרות הכל. אותו דבר ארץ ישראל. עברנו המון משברים. המשבר הגדול ביותר בהיסטוריה זה היה כשגירשו אותנו מהארץ לפני 2,000 שנה. 2,000 שנה גירשו את עם ישראל מארץ ישראל. ומה היהודים מתפלל כל יום? ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אפשר להיות ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, להגיד, גירשת אותנו, מה אתה רוצה? לא, למרות שגירשת אותנו, כביכול, אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים שנחזור לכאן, למרות הכל, עוד כל הקשיים. כן, זה הקשר החי הזה בין העם ישראל לארץ ישראל. כן. אתמול חווינו את הדבר הזה במיקרו, כמו שאומרים, אבל זה באמת במקרו, בגדול בעם ישראל. הנאמנות הזאת, החיבור הזה, הקשר, קשר של חיים שקיים בין עם ישראל לארץ המופלאה הזאת. למדנו כבר שהכל מתחיל באמת מהפקודה והציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את הסבא שלנו, הוא אברהם אבינו. קום, לך לך אל הארץ אשר הרקע. לך לך, לך אל הארץ הזאת. למה? שמה בארץ הזאת אני אראה את טבעך, שמה אשך לגוי גדול, שמה אתה תהיה אתה כמו שצריך. ואנחנו במצעד הזה, בהליכות האלה, ממשיכים, כולל היום, בימים האלה ממש. שמתחוללים כאן כל מיני מאבקים ומלחמות ועניינים על מה? על ארץ ישראל, לא, אותה ארץ בדיוק. אז אנחנו ברשותכם נחזור לנושא של ארץ ישראל. תפתחו בבקשה בדף י', כן. בדף י'. יש לכם אורות. אני לפני זה אולי כמה דברי הקדמה, לפני שנקרא את הדבר הזה. זה ידוע הדבר שכל צמח יש לו את הטבע שלו, את הפירות שלו, הדבר המיוחד לו, הוא גם צריך לחיות בתנאים המתאימים לו. דהיינו, ניקח בננה למשל. בננה, על מנת שהיא תגדל, תיתן את הפירות המקובים, היא צריכה באמת להיות במזג אוויר חם, באדמה מתאימה, בהשקעה מתאימה וכל זה. אם תיקח את אותה בננה ושננסה לגדל אותה על ההר למשל, מקום קריר יותר, קר יותר, לא, זה לא יצלח. אולי תגדל, אבל ודאי וודאי זה לא אותה פירות, לא אותה צוצרת, לא אותה... ולמה? כי זה מתאים לביקה, למקום החם וכל זה. אותו דבר, כל צמח בעצם. כל צמח צריך את המקום הטבעי שלו, שאתה את הפירות המיוחדים לו. כן, ענבים את הענבים, התמרים את התמרים, הבננות את הבננות וכו'. משל כמובן. הנמשל הוא עם ישראל. עם ישראל יש לו פירות מיוחדים במינם. לא יודע אם טעמתם פעם את הפירות של עם ישראל. מי טעם את הפירות של עם ישראל? פירות מתוקים. אני לא מדבר רק על הפירות של ארץ ישראל, שהם באמת פירות מיוחדים. כן, פעם היה ביטוי כזה, ג'פה, ג'פה זה תפוזי ארץ ישראל, יפו. שון יפו, היו משווקים את התפוזים דרך יפו, אז קראו לזה ג'פה. כן? זה לא יודע. את התפוחים כתובים ג'פה? התפוזים, לא יודע. אבל פעם זה היה ככה, וידעו שתפוזי ארץ ישראל הם מיוחדים, ריח מיוחד, ודברים, יש להם דבר מיוחד. דרך אגב, בימים האלה, לפחות חלק כאן, אני עובר ברחוב, יש כאן פריחה של פרי האדר. ריח מתוק מאוד, נעים מאוד, מי שעובר על יד, כאן יש לימון ויש עוד ממש פריחות מהן. אז הפרי של עם ישראל, המתוק של עם ישראל, הפרי הרחוב, זה בארץ ישראל. הארץ הזאת היא ארץ הנבואה, ככה. רבי יהודה הלוי קורא לה ארץ הנבואה. הארץ הזאת היא ארץ שבו מתגלה הנשמה של עם ישראל. לא רק הנשמה, הפוטנציאל של עם ישראל. הכוחות, אם זה כוחות החוכמה והתבונה והגבורה. וניקח דוגמה את הגבורה. היינו בגלות, היינו עם מדוכא מאוד. לא היה לנו איפה... יהודי זה היה סמל של... בגלות. של איזה נבחיות, של איזה... מי אתה? עשו מאיתנו כלום. אותם אנשים, הקמנו את המדינה, גדלו כאן, פתאום אתה מגלה איזה גבורה יש בה, איזה מידת הגבורה. היכולת להילחם, להיאבק, אם זה במלחמות או החיים, כל הדברים האלה. זאת אומרת, ארץ ישראל יש לה את, את הסגולה הזאת לגלות את הפוטנציאל, את מה שיש בנו כאומה. כי באמת מה שמייחד אותנו מבחינה רוחנית זה הנבואה, רוח הקודש, הערכים שמגלים בתנ"ך, כל זה מייחד אותנו. זה דבר מיוחד לנו, וזה מתגלה בארץ ישראל. יש גם התרבות הכללית, ההשכלה וכל הדברים האלה. זה נמצא בכל האנושות, אבל יש דבר שהוא מיוחד לעם ישראל, כאן בארץ. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך הכתובים. סעיף ג' בבקשה, בדף י'. יצירה עצמית ישראלית, זאת אומרת שמייחדת אותנו במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. כאן בארץ ישראל כל הדברים האלה מופיעים ומתגלים. תשאלו אותי למה? אני לא יודע, ככה. אני לא יודע, לא שאני לא למדתי את הדבר הזה. אני אומר זה ככה כי זה מגזרה מאלוקים. זה לא מתחיל מאיזה היגיון רציונלי או משהו כזה, אלא אלוקים, כמו שהוא בחר בנו מכל העמים, לא שאנחנו בחרנו באלוקים, אלוקים בחר בנו מכל העמים. גם הוא בחר בארץ ישראל. היווה למושב לו, כאן במקום הזה. זאת אומרת, ארץ ישראל, אם נסתכל על כל הבריאה כולה, לא ככדור הארץ, שהוא עגול, ובכדור הכל שווה. קנדה וארץ ישראל, או אירופה וארץ ישראל, הכל שווה. זה לא נכון. זה באופן חומרי זה נכון. באופן טכני, באופן חיצוני, אתה אומר, הכדור, כל המקומות שווים בכדור. כמו שאומרים, זה לא משנה איך אתה בועט, באיפה אתה בועט בכדור, העיקר שיכנס גול. אם אתה בועט כאן, או בועט כאן, או בועט כאן. מצד האמת, הרצועות הן שונות אחת מהשנייה. האקלימים שונים, התכונות והסגולות של כל ארץ היא שונה אחת מהשנייה. והקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזאת, היווה למושב לו, בשביל שכאן התגלה השכית, התגלה השכינה, אור השם, דברי הנבואה, כל הדברים הערכים, האלוקיים, נאמר, שכתובים בתנך, ואנשים מבינים שזה ערכי נצח. כל הדברים האלה מופיעים, מתגלים כאן בארץ ישראל, ומתיישמים בארץ ישראל. כאן אני ממשיך. זה מה שהרב אומר. זה מיוחד לעם ישראל. יצירה עצמית ישראלית, במחשבה או בתוקף החיים, והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. רק כאן, במקום הזה. אנחנו התרגלנו כבר, כאילו, התרגלנו, נולדנו כאן בארץ, חיינו בארץ, לא. אבל צריך להסתכל בפרספקטיבה קצת על ההיסטוריה. לפני 100-200 שנה, יהודים לא דיברו עברית בכלל. לא דיברו עברית. מי דיבר עברית? רק חכמים, אתם מעט, דיברו עברית. אבל רוב העם דיבר בשפות כל אחד מהארץ שהוא בא אליה. אם זה תימנית, תימנית, ואם זה אשכנזי, יידיש דיברו, ואם זה במרוקאית, מרוקאית. השפה בכלל לא הייתה שפה, שפה שרוב רובו של העם לא דיברת באותה שפה. איזה שפה אנחנו מדברים כרגע? עברית, זה לא... אל תזלזלו בזה. חזרנו לא רק אל עצמנו מבחינת פיזית, אלא גם מבחינת הדבר הבסיסי ביותר, התרבות. הדיבור, הלשון, אנחנו מדברים עברית. זה דבר גדול הדבר, לשון הקודש. זה דוגמה, חזרנו, אי אפשר לדבר עצמותי, ייחודי, יהודי, ישראלי, אלא שיופיע באמת בגדול, אלא רק בארץ שלנו, כאן בארץ ישראל. לעומת זה אומר, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו, לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. וזהו עושר גדול לא רק לישראל, אלא אומר לעולם כולו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. אנחנו גם יש לנו תרבות כללית, אוניברסלית. כן, זה נכון. אבל ברגע שאתה מתייחד בתרבות המיוחדת לך, דיינו התרבות האלוקית, הנבואה, רוח הקודש, כל הדברים האלה, אז הוא אומר, זה עושר גדול לא רק לנו, כאומה. לאנושות זה עושר גדול. כאילו אנחנו נהפכים על ידי זה למגדלור, למקום שדרך דרכנו, כאן בארץ ישראל, מופיע שפע וטוב וצדק ואמת, וכל הדברים הערכיים שהעולם כל כך זקוק להם, הוא מופיע בצינור הזה, נאמר, שנקרא העם היהודי, עם ישראל, ודרך הצינור הזה האנושות כולה היא מקבלת משקה. דרך אגב, זה לא רק בעתיד, זה גם בהווה וגם בעבר ככה היה. מה זה תנ"ך? התנ"ך זה תוצרת הארץ של עם היהודי בארץ ישראל. זאת אומרת, זה שאנחנו מתבדלים ומתייחדים בתרבות שלנו, בדברים שלנו, זה לא רק טוב לנו, זה טוב גם לאנושות כולה. זה משפיע על העולם כולו. גם כבר היום, למרות שאנחנו בתחילת הדרך, אפשר להגיד מבחינת הגאולה וכל הדברים האלה, אבל כבר היום האנושות, אני לא מדבר על האינטרסים פוליטיים ודברים כאלה, שכל דברים חיצוניים, אבל האנושות כולה היא מכירה, היא לא כולה, אבל לפחות חלק גדול מן המכיר בערך של תחיית עם ישראל בארץ ישראל, כערך אוניברסלי, לא רק כערך לאומי שלנו. מכירים בזה, הנה, עם ישראל קם לתחייה, זה, הייתי אומר, זה אור בקצה מנהרת ההיסטוריה, הזמן. יש לאן להגיע. אנשים מסתכלים עלינו כאומה שקמה לתחייה, מסתכלים עלינו בהערצה. כן, למרות שאין אדם מכיר בניסו, אנחנו בעצמנו לא שמים לב לדבר הזה. אבל לא פעם אתה שומע מאנשים מבחוץ, אומרים, תשמע, מה שעם יהודי הזה עשה בדור האחרון זה דבר אחד מפילי עולם. איך קם עם לתחייה פשוטו, העצמות היבשות, קמו לתחייה כאן. הדבר הזה כבר מתחיל עכשיו, מה יהיה לעתיד לבוא? יהיה עוד יותר. זה מה שהרב אומר כאן. שאנחנו מתייחדים בארץ ישראל, ומתייחדים בתרבות שלנו, ברמה הרוחנית והמוסרית, וזה לברכה לא רק לנו, זה גם ברכה לאנושות כולה. דרך אגב, זה כבר אמרו אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, בהתחלה קראו לו אברהם, אחר כך קראו לו אברהם. אברהם, אב לארם, מצומצם. אברהם, מה זה אברהם? אב המון גויים. זאת אומרת, אברהם אבינו, אם בואו לארץ ישראל, הוא יוצא מהלאומיות הצרה, נאמר ככה, ונהפך לאדם קוסמופוליטי, לאדם עולמי, אב המון גויים, אבא רוחני, הוא משפיע, הוא מקרין על האנושות כולה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל איפה? בארץ ישראל. זה נאמר אחרי שנאמר לו, קום לך לך אל הארץ אשר אראך. כך שהיום אנחנו למשל בדור שלנו, זה דור של התגבשות, של קיבוץ גלויות, של התחלה, של התרקמות וכל הדברים האלה. אבל צריך לדעת שכל הדבר הזה מוליך לדבר עוד יותר גדול. ואם כתוב בנביא ישעיהו, ונערו אליו כל הגויים, דהיינו, מה זה נערו אליו? ירוצו לכאן כל הגויים. למה הם ירוצו לכאן? בגלל מה הם ירוצו? מה יש לחפש כאן בארץ ישראל? הם רוצים לבוא להתחזק? מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, כי מציון תצא תורה, או דבר השם ירושלים, כל זה נאמר בנבואת אחרית הימים. אנחנו בתחילת המימוש של החזון הגדול הזה, שעם ישראל תופס את מקומו ומיקומו המרכזי במין האנושית, כמו שהיה, ככה גם יהיה בעזרת השם, ובגדול, עוד יותר מה שהיה, יהיה לעתיד לבוא. אם תעצמו את העיניים, אני לא מבקש שתעצמו את העיניים, אבל נאמר, תדמיינו, נדמיין לעצמנו איך נראה בעוד 100 שנה. אפשר לדמות? קצת, לא נורא. כן. כולנו נהיה במדרגה של נביאים כמעט. חלק נביאים, חלק רוח הקודש. אני לא אומר את זה כבדיחה, אני אומר את זה כחזון. כמו שהרצל, כן, עליו השלום, זכרונו לברכה, לפני 100 שנה, או למעלה מ-100 שנה, הוא אמר, חבר'ה, אני כותב ספר מדינת היהודים, מי שקורא את הספר הזה, הוא מתפעל, אומר, רגע, זה קיים. כל מה שהוא חזה, שם הוא דיבר על הקמת מדינה מודרנית, חזקה, כלכלית, מצפר שהכל יתפתח כאן בצעדי ענק, וכל, אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, זה לא חזון, זה מציאות, מציאות לאמיתה בדור שלנו. אותו דבר מבחינה רוחנית צריך להבין. המבט שלנו כלפי העתיד צריך לראות איך אנחנו נראה כאומה ככלל וכפרטים בעוד 50 שנה, עוד 100 שנה. אני מבטיח לכם, לא נראה כמו שאנחנו רואים היום. שאלו אותי למה? שנתפתח. מה אנחנו חושבים שהכל עומד במקום? נתפתח. לא רק פיזית. היום מצאו גז, אני יודע, יש לנו כבר תדלק את המדינה הזאת לכמה דורות. בסדר? פתרנו את בעיית הגז. נשארו עוד פה ושם כמה בעיות כלכליות, וגם התפטר הדבר הזה. אומרים שעכשיו ימצאו נפט. בסדר, פתרנו את בעיה כלכלית, זהו. נגמר הדבר. מה אנשים יעסקו כל הזמן? ועוד 100 שנה. מה אתם חושבים?
בדיוק במכון מאיר.
ודאי, זו שאלה. כבר עכשיו, בטלוויזיה, באינטרנט, הרבה לומדים. כמו מי שסיפר לי שקיבוצניק אמר לו, מי זה היה שיפר לי את זה? כן, אחד מהתלמידים כאן של שעבר אמר שהיה במילואים. אז היה איתו קיבוצניק, אומר לו, מתעניין קצת ביהדות וזה. מה, אני לומד תורה כל הזמן, איפה אומר? אני רואה בטלוויזיה, ערוץ מאיר, 96, זה שיעורי תורה. הרב הזה, הרב ההוא, הרב יושב לו, לך תדע, אתה היום תורה, כל העולם. אבל זה רק התחלה של משהו. לעתיד לבוא זה יהיה נחלת כל האומה. והעוצמה הרוחנית הזאת היא תהיה נחלת, היא תעבור דרכנו אל האנושות כולה. זה חזון אחרית הימים. מה זה חזון אחרית הימים? זה חזון שבו עם ישראל שב לארצו, בונה כאן בית לאומי, אנחנו בונים בית לאומי, אבל הבית הזה המטרה שלו היא מטרה להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. ירושלים אורו של עולם, אור של עולם, זה צריך לדעת. למה אני אומר את הדבר הזה? אסור לנו לחיות רק את ההווה. אדם שחי את ההווה הוא לא מציאותי. החיים נמשכים. ודאי יש לנו עבר מפואר לעם היהודי, עבר של אלפי שנים, עבר שכל אחד מאיתנו יכול להתגאות בו. איך החזקנו מעמד 2,000 שנה בייסורים, בסבל, בחושך, בצורות, ונשארנו נאמנים לעצמנו, ליהדותנו, לדרכנו. זה לא מלטה זאת רטה, זה לא דבר קטן, אבל כל מסירות נפש לא הולכת לאיבוד. ואנחנו נמצאים כאן בעד דור שהוא רוכב על כל הכתפיים של כל הדורות שהיו לפניו. אבל אנחנו גם מסתכלים, צריכים להסתכל דרך המקום שאנחנו נמצאים בו קדימה. לראות חזון, איזה ראייה עתידית. אם אתה לא רואה את העתיד, אתה רואה רק את ההווה, אתה מנותק מהמציאות. כי באמת המציאות היא הולכת ומתפתחת כל הזמן. אבל איך אני יודע את העתיד? מאיפה אני יודע את העתיד? איזה הוא חכם הרואה את הנולד? מה זה נולד? הרואה את העתיד. ואיך אני יכול לדעת העתיד? יש לנו תורה, נביאים. אפשר להביאך ויגד לך, זקניך, ויאמרו לך. הם יגידו לך מה העתיד. ואז אתה פותח את התנ"ך, פותח את חז"ל, פותח את הרב קוק באורות. אתה אומר, העתיד טוב. אנחנו נתפתח ונתפתח ונתפתח, ואנחנו רק היום איזו הכנה לדור שיבוא אחרינו בעזרת השם. והיא הרבה יותר מבחינת עוצמה רוחנית ותיקון העמידות והמעשים וכל זה כלפי הכלל, זה יהיה הרבה יותר גדול. ככה צריך לראות את הדברים האלה. אסור להיתקע רק במצב האחשי. דרך אגב, לא רק ברמה הלאומית, גם ברמה האישית. אדם יש לו קשיים. אין אדם בלי קשיים. אני לא מכיר בן אדם בלי קשיים, כולל דוב ביגון. יש אדם כאן בלי קשיים? יש לך קשיים? ברצינות. אל תתקע בזה. למה? כי מצד האמת, החיים זורמים. החיים משתנים. זה לא מה שהיום, זה לא מה שמחר. בוודאי עוד שנה, עוד שנתיים, הדברים הולכים ומתפתחים. אם אתה לא לקח את זה בחשבון, בהבנה, וגם ביכולת להתמודד עם ההווה, אז אתה בחולשה נוראה. אדם כזה, יש לו חולשה גדולה מאוד. תמיד צריך להיות מבחינת עין קדימה, לראות את העתיד, ולא להתנתק מההווה, אבל לראות את הפרספקטיבה של העתיד, גם של העבר. הכלל הוא גם אומרים, כמה שהשורשים יותר עמוקים, הענפים יותר גדולים. אם הענפים זה העתיד והשורשים זה העבר, אז כמה שהעץ שורשיו עמוקים יותר בעומק, אז במילא גם הענפים, יש לך מבט פרספקטיבה לעתיד רחוק. כמה שהשורשים קטנים, אז גם הענפים קטנים, זה לא מחזיק מעמד הדבר הזה. לכן, אם אנחנו רוצים להביט קדימה, אנחנו חייבים לראות את השורשים שלנו. מי זה אברהם, יצחק ויעקב? מה היה החזון שלהם? מה הייתה האמונה שלהם? מה הייתה האישיות שלהם? אלה האבות שלנו. כל ההיסטוריה של העם היהודי. מה זה ההיסטוריה של העם היהודי? זה לא סתם צירוף מקרים. יש איזו מגמה היסטורית בכל ההיסטוריה של העם היהודי. מגמה ערכית, מוסרית. היה לנו בית מקדש, ראשון, שני, נחרב, נבנה. אנחנו בבניין בית המקדש השלישי, בהתחלה. כן, מה כל המהלך הזה? מה כל העניין הזה? ככה צריך להסתכל על המציאות. כאמור, לא רק ברמה הלאומית, אלא גם ברמה הפרטית. כל אדם עם הקשיים שלו צריך להסתכל גם קדימה. מי שלא מסתכל קדימה, דיינו אל העתיד, הוא תקוע. כמו שלומדים את זה מאשת לוט, שהסתכלה אחורה, רק אחורה, נפחה לנציב מלח. עד היום, היא תקועה שם, מסכנה. והיא לא מתוקה, מה היא? מלוכה. למה היא כאן בעבר? מי שהיה באחורה, הוא לא מתוק כל כך. אז אני מברך אתכם, חבר'ה, קדימה! תסתכל קדימה, לא רק אל ההווה, אלא תסתכל גם אל העתיד. אז זה בכל זאת, הרב מדבר כאן על הייחודיות של עם ישראל. שהייחודיות של עם ישראל היא לא רק לטובתנו, היא גם לטובת האנושות כולה. זה שאנחנו מתייחדים בתרבות שלנו, בהליכות שלנו. זה עושר גדול לישראל ולעולם. החטאים שגורמים גלות, הרי לא במקרה גלינו מארצנו, ברוב עוונותינו גלינו מארצנו. בית ראשון כידוע הוא בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית שני זה היה בגלל שנאת חינם. ככה חז"ל אומרים. אומר, החטאים האלה הם גורמים שמדליכים את המעיין העצמי. מה אתם מדליכים? אנחנו כאילו מעיין, אבל המעיין יכול להיות מעיין מים טהורים, צלולים, מתוקים וטובים. אבל כשאדם או כשדור חוטא, מדליח ומלכלך. המים נהפכים מלוכלכים. המעיין העצמי שלנו מתלכלך. אבל תכף נראה מה קורה עם המים האלה שהם בגלל ההבנות שלנו הם דלוחים. האם לנצח הם יישארו מלוכלכים ודלוחים? אני לא יודע אם פעם עשיתם ניסיון, תשאירו מים עם בוץ. יום יומיים, מה יקרה באיזה קערה או משהו? מה יקרה לבוץ? הוא ישקע. מה יישאר למעלה?
מים זרקים.
אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום חלק גדול מהשדות משקים אותו במי ביוב. אבל איך זה יכול להיות? הרי מי ביוב זה לא מים טהורים, מים דלוחים, לא רק דלוחים. סליחה שאני אומר, מים לא נעימים. לא רוצה להגיד מילים יותר קשות. אלא שמים אותם בבריכות, ובבריכה הזאת, לאט לאט, לאט לאט, הכל שוקע, כל הדברים הלא טובים שוקעים למטה, ויש טכניקה כזאת ששואבים את המים... לא התפלה, התפלה...
לא, השפלה זה אנרגיה, פה זה
סינון
בפעולת
הפרקולים, נכון, שקיעת הלכלוכים, הוצאתם, יש לך מים, לא לשתייה, אבל להשקעה בוודאי אפשר...
לפי פה המשחה יכול לשמש כדשן.
וזה גם זה וגם זה. משל, כמה, נמשל, זה מה שהוא אומר גם כאן. החטאים גורמים לדליחות הזאת, לכלוך הזה. אבל לא לנצח. הם שוקעים לאט לאט. וכל החטאים האלה, הם בסוף יפכו אפילו, איך אמרת, לדשן. כמו שאומרים בחסידות, שמקליפות עושים ריבה. גם מה שנראה ביתנו כקליפה, כדבר לא טוב, אפשר לעשות מהדבר הזה, עושים ריבה, עושים דבר טוב. אז יש כאן יהודי אחד שאני מכיר אותו, שהוא יהודי יקר, שהוא עושה זהב מזבל. תשאלו אותי איך. שאלו אותי, איך הוא עושה מזבל זהב?
הוא ממחזר.
יפה מאוד. לא, הוא אדם שיש לו מפעלים בחוץ לארץ גם. מסתבר שזבל יש אנרגיה. אם אתה שם הרבה זבל ולוחס אותו, יש מה שנקרא כמו קומפוס של זה, הוא יוצא מזה אנרגיה. אז אם אתה יודע לאגור את האנרגיה הזאת, להציא אותה, הוא מיליונר. מיליונר. ממה? ממה הוא מיליונר?
מזבל.
מזבל. מהשפעות. ירים אביון. אז זה מה שהרב אומר, כבר אומר, המים הדלוחים האלה, המלוכלכים האלה ברוב אבונותינו, בסופו של דבר מה יצא? מים צלולים, דברים טובים. נראה את זה בהמשך. המקור אומר, חטאים שגורמים גלות, הם שמדליכים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות טמאות. מה שנאמר, את משכן השם תימו, עם ישראל כמובן. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, המים המיוחדים לנו נשחטים, מתלכלכים, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. באמת בגלות, אני מוכרח לומר, אנחנו התייחדנו. זאת אומרת, יהודי בגלות, אני מדבר לא באופן החיובי, באופן השלילי. השנאת היהודים, האנטישמיות, החסיד היה השואה. שאמרו, אתם יהודים. ולא משנה איך אתה נראה, אם אתה בהצטלה כזאת או אחרת, דתי, לא דתי, כן זה, ימני, סמאל, זה לא משנה. אז פתאום, הכל, איפה האוניברסליות? איפה הכלליות? איפה החזון האחרית הימים? בגלות פשוט, כל, אנחנו התייחדנו, אבל בצורה השלילית שבדבר, מבחינת הגויים, ששנו אותנו ורצחו אותנו, לא רק שנו אותנו, זה היה הגלות. והארץ מתחרבת ומשתוממת, וחורבנה מחפר עליה. כן, כמו שנאמר בתורה. חיפר אדמתו עמו. ככה נאמרים בשירת האזינו בסוף. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעט כמעט, המעיין העצמי, כן, פוסק מלהזיל. וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, והיהודי, כאילו בעולם, הוא כישרוני מאוד, היהודי מטבעו, אני לא יודע אתם יודעים, אבל לעם היהודי בכללותו הוא עם חכם, עם שיש לו אינטליגנציה גדולה, חוכמה גדולה. אני נוהג לספר שפעם ראיתי את הידיעה בעיתון, למרות שצריך לקבל את זה בערבון מוגבל, כל הידיעה בעיתון זה לא תורה, אז יש יפני אחד, שהוא, יש לו חברה סאנו, יש כאלה מכשירים שנקרא סאנו, ואומרים שהסאנו הזה הוא אחד מעשירי העולם. אדם, פעם הוא התבטא על עם ישראל, הסאנו הזה. הוא אומר שהוא מקנה בעם היהודי. שאלו אותו, למה אתה מקנה בעם היהודי? הוא אומר, העם הזה זה עם חכם. הם לומדים, כל ההיסטוריה שלהם לומדים, לומדים, לומדים. היפנים, הם יודעים לעבוד בידיים, להרכיב מכוניות, טרנזיסטורים, עניינים, זה המייחד אותם. היהודים, מה? הראש היהודי ממציא לנו פטנטי. לכן, אפילו כשיצאנו לגלות, ואנחנו התרחקנו מהמעיין העצמי המיוחד שלנו, התרומה שהעם היהודי תרם לאנושות בדברים הכלליים, אם זה בכלכלה, במדע, בתרבות, בכל דבר, תמצאו שם, בטופ, מי האנשים שהשפיעו יותר מכל היהודים. זה מאוד מעניין. מבחינה סטטיסטית, אנחנו פחות מהסינים, בדקתי. מבחינת התרומה שהעם היהודי תרם, למרות שהוא מעט מאוד מיליונים, למין האנושי, מבחינות הרוחניות, מבחינות המדעיות, החברתיות, הכלכליות, אין בכלל שום פרופורציה זה כשאנחנו לא אנחנו. מה יהיה כשאנחנו אנחנו? זה מה שהרב אומר כאן. הלכנו לגלות והשפענו שם. דרך אגב, אני יכול לומר, יש ארצות שבגלל שהיהודים גירשו אותם משם, הם נחרבו הארצות, כמו ספרד למשל. גירוש ספרד, מה זה היה גירוש ספרד? הנוצרים שם קיבלו שיגעון, ויום אחד החליטו לגרש את היהודים, ואימו עליהם, או שאתם מתנצרים, או שאתם מגורשים, או שאני שורפים אתכם באש. קוויליציה. מאז האימפריה, הייתה אימפריה ספרדית, היא פשוט נעלמה. מי מכיר את האימפריה הספרדית? שום דבר. אותו דבר שמעתם על ברית המועצות, לא שמעתם. היה פעם מדינה, ברית המועצות. יצאו משם מיליון יהודים. המדינה הזאת התחילה לא לתפקד בכלל. עד כדי כך שהיום מביאים עולים מרוסיה, שבאו לארץ, שילכו לנהל בתי חרושת שם, ברוסיה. מה קרה? המוח היהודי. וכל זה שהוא עדיין לא עוסקים בקודש. תארו לעצמכם כשעוסקים בקודש. זה מה שהרב אומר. הלכנו לגלות. ושם התגלה הדבר הכללי שבנו, הדבר המיוחד שבנו, הקדושה, התורה, הדברים האלה, שם הצטמצם. כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי, שיש לישראל בסגולת האדם, דהיינו העניין האלוקי, והוא נשאב דווקא בגלות, והארץ מתחרבת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמה כמה, המעיין המיוחד שלנו, וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, הכלל אנושי, שהוא פזור בכל העולם כולו. כארבע רוחות השמיים, פרסתי אתכם, אמר השם. עד אשר ההזלות, מלשון נזילה, עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקור לטהרתו. עד שמפסיק כל אותם החטאים שגרמו, ההבנות, שגרמו את הגלות להפסיק, ואז הזרם המקורי חוזר, המים התורים חוזרים. ואז נמאסת הגלות לגמרי, והרי היא מיותרת. הרי מה זה הגלות? הגלות זה עונש חינוכי לעם ישראל. הייתה לכם שנאת חינם? נעביר לכם סדרת חינוך, 2000 שנה בגלות, יום אחד החליטו בשמיים, זהו, חבר'ה, גמרתם את העונש. מה עושים במקרה כזה? הוא מיותר. העמידו את עם ישראל בפינה, כמו שאומרים, ילד קטן. די, נגמר העונש. הילד הקטן מסתובב. המורה, אפשר לחזור לכיתה? מה אומר המורה? ודאי, ודאי, תחזרו הביתה. זה מה שקורה לנו בדור האחרון. כמה? 6 מיליון, בלי עין הרע, שבו הביתה, חיים בארץ ישראל. גמרנו עם העונש. לא, הדבר תוקן. זה מה שהרב כאן אומר. ואנחנו חוזרים לאן? אל עצמנו קודם כל. קודם כל אל ארצנו. חוזרים לארץ ישראל. אבל כאן, בארץ ישראל, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים גם אל עצמנו, אל מה שאנחנו צריכים להיות. ברוך השם, גמרנו עם העונש. זה הדר אדם הולכת לפני למעלה 100 שנה. מה נאמר היום? ודאי שגמרנו עם העונש. אין אנשים, גמרנו. תשאלו אותי אם יש אנשים שפה ושם עדיין לא מתנהגים יפה, מה לעשות? מה לעשות עם האנשים האלה? נו, אני שואל אתכם.
פרטים, זה לא...
פרטים, יפה מאוד. מה עושים עם הפרטים האלה?
הניצות
שבענת לאט נדלק. נדלק, הם יבואו בין כה ובין כה, יש מכון מי, יש מקומות אחרים, לא משנה. תבואו להתחזק. היום אני מוכרח לומר, היום במציאות שלנו היום רואים את זה ממש בחוש. אולי שמעתם את הביטוי מתחזקים, מתחזקים. לא פעם אני פוגש אנשים, מה אתה, מה איתך? אני מתחזק. מה זה מתחזק? הוא משתוקק לשורשים. הוא מתחזק, עם ישראל מתחזק. די, גמרנו עם העונשים. אנחנו כבר הגענו הביתה. מתחילים להתחזק, בלי עין הרע. ואז נמאסת הגלות לגמרי, והרי היא מיותרת, והאווירה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו. ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע. היום שכבר 6 מיליון יהודים כאן, אפשר להגיד אור גדול, לא אור קטן. לא מתחיל להופיע. זה אור גדול, זה שאנחנו כאן. אורו של משיח. וכל בכי תמרורים של רחל המבכה על בניה, מתמתק על ידי שיפת הנחומים, של מנעי קולך מבכי, ועינייך מדימה, כי אשכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. זה הדור שלנו. שבו בנים לגבולם. זה צריך לדעת. רחל אמנו, נשמתה של רחל אמנו, היא עומדת על קבר רחל, ומתבוננת בנו, בדור שלנו. והיא שמחה. כמו שאומרת, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. כי שבו בנים לגבולם. ואנחנו הדור הזה ששב... הבנים שווים לגבולם, פשוטו כמשמעו. היה לי זכות מלחמת ששת הימים להיות מהראשונים ליד קבר רחל. זה היה רחוק מאיתנו. פעם ראשונה ראיתי קבר רחל. היום אני יודע שהיא הייתה שם, רחל נשמתה. אז עברתי בהתלהבות עצומה, ולא לא היה לי זמן אפילו לחשוב על המעמד המיוחד הזה. והיא עומדת שם ורואה את הבנים שווים לגבולם, פשוטו כמשמעו. וגם היום, רבבות יהודים באים לקבר רחל, להתפלל, לבקש רחמים, כל זה. ואמא פשוטה רחל, שבו בנים לגבולם. רחל זה יותר האמא שנקברה בדרך, ולא במקרה, למה? כי להתפלל על היהודים שהם בגלות, שהם מבחינת דרך, צאים בדרך. והיא שמחה כששבים הביתה כאן לארץ ישראל. ושבו בנים לגבולם. ביצירת החיים המיוחדים, בכל מאורה וחטיבותה המיוחדה, רוויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, הכוונה היא לאברהם אבינו, ברכת אברהם חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה, בברכת 18 שהמפלים, ויהיה ברכה כתוב, חז"ל אומרים מה זה יהיה ברכה? בכך חותמים, הרי אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אבל כשאתה חותם, ברוך אתה השם, מגן אברהם דווקא, בכך חותמים. ואברהם בסמל האוניברסליות. אברהם אבון, המון גויים, כן. אברהם הוא משפיע על כל העולם. אשרינו, מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים לחיות בדור כזה, של קיבוץ גלויות, ישיבה לארצנו. ולא ירחק היום, ונזכה לראות ממש בגאולה שלמה, בביאת המשיח, במהרה בימינו, אמן.